פרושים יש? עם ראשי. צריך עם ראשי. דברים. צריך להביא כמה חומשים, כן. מה חומשים? לא הבנתי? דברים, כן. כשיש, לא הייתי. בחומש דברים מתחילים משנה תורה שלמעשה הספר הזה הוא מעין סיכום וחזרה על דברים כמובן בשביל דבר שנשנה בהם אין דבר נשנה אלא בשביל דבר שנתחדש בו מעין סיכום, כמו סיכום שנה. יש פה סיכום של כל עלילותיהם של בני ישראל בחומשים הקודמים. יש פה איזו ריכוזיות נפלאה של הוצאת האייטמים שחשוב שנזכור וניקח איתם לפני הכניסה לארץ. נכון שהדברים התרחשו, ולכאורה מה צריך לחזור אליהם? הדברים התרחשו. היינו בסרט הזה, אבל פה יש איזה מין מרקר כזה, כמו שאתה מציין את הדברים החשובים בתוך הטקסט, למרות שכבר למדת אותו, אבל אתה מציין, אתה מוציא מן הכלל את הדברים שהם בעלי הערך, המשקל הגדול, שאותם היית רוצה לזכור, אותם אתה רוצה לנצור בלבך, הם הדברים שתצטרך לאמץ אותם חזק אל לבך בהמשך הדרך, בפרט שיחסים לארץ ישראל. בארץ ישראל לא זוכים בחינם, כבר נאמר כמה פעמים הפסוקים, שירושת הארץ היא תלויה בקיום המצוות, וכן הלאה. אז פה ספר דברים הוא ספר מפי משה, משה המגמגם כבד הפה מתגלה פה כדברן לא קטן, משנה תורה משה מפי עצמו, אמרה, אמרן וכן הלאה. בכל אופן פה בתחילת הפרשה אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות בדי זהב. נזכרות פה, נזכרים פה כל מיני שמות. חלקן שמות מקומות, רובן שמות מקומות שאכן שימשו לנו תחנות מעבר. מקומות שאכן היינו בהם, ויש פה מקומות שלא היו ולא נבראו, כמו תופל ולבן. אלו לא שמות מקומות, לא נזכרו בשמות אלו במקרא. לא ברור מי המקומות האלו בכלל. כן. להבין למה נזכרו המקומות האלו, או השמות האלו, למרות שהם לא שמות מקומות. אז רש"י אומר שכל זיכרון המקומות האלו למעשה מציינים מקומות כשל של עם ישראל. מקומות שבהם בני ישראל הכעיסו את הקדוש ברוך הוא. רש"י, אלה הדברים. אלה הדברים אשר דיבר משה. אלה הדברים. לפי שהן דברי תוכחות, זה עניין של דברים. דיבור זה לשון קשה, ואמירה זה לשון רכה. כן? אלה הדברים. כן? דיבור זה לשון קשה. דבר, מנהיג. כן? דבר אחד לדור, ואין שני דברים לדור. דבר זה מנהיג. המנהיג הוא צריך לאחוז, כן, בדרך, כן, של הנהגה חד משמעית, מוחלטת, כדי לשלוט בהמון, בציבור גדול. אנחנו חייבים להיות יותר נחושים, יותר החלטיים, כן. אז דבר, מנהיג, אוחז בדרך של הנהגה, בדרך של שררה. דברים זה דברים קשים. אלה הדברים, לפי שהן דברי תוכחות, הוא מנה כאן, תודה רבה, משהו. לפי שהן דברי תוכחות, הוא מנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן. לפיכך סתם את הדברים. כן? לפיכך סתם את הדברים. והזכירן ברמז. מפני כבודן של ישראל. מה זה הזכירם ברמז? מה זה הזכירם ברמז? בעבר הירדן במדבר. הוא לא אמר מה קרה במדבר. כן? אבל המבין יבין שהכוונה היא על מה שהם אמרו, מי ייתן מותנו במדבר. מי ייתן מותנו במדבר? מקטרים, מתעוננים, מתנשפים, מי ייתן מותנו במדבר? בערבה, שחטאו בבעל פעור, בשיטים, בערבות מואב. אז הביטוי בערבה הוא רמז לאותו חטא קשה בערבות מואב, בשיטים. מול סוף, אני בלי אין קברים, כן, במצרים, לקחת אותנו למות במדבר, כן? זה נאמר אחרי לפני שנקרא להם הים וכן מים סוף. הכל רמזים אל חטאים. נחזור לרש"י וננסה לדייק קצת מה בעצם כתוב כאן. אלה הדברים לפי שהן דברי תוכחות. מה זה למעשה תוכחה? מה זה תוכחה? כן. תוכחה זה חשיפה, זה גילוי, זה להצביע, כן, בעצם על חטא, על עוון, על משהו שהוא לא קשורה. זה דברים שאנחנו לפעמים מנסים להסתיר אותם. מישהו, אתה עושה מעשה, אתה כולך נלהב ונסער מהמעשה, נדמה לך שאתה עושה מעשה חיובי, אולי אפילו. פתאום מישהו אומר לך, דע לך, על כל דלת אמות שעשית אתה חייב מיתה. רבי עקיבא, מוצא מת מצווה, ברך בדרך, מת, גבייה. לוקח אותו על כתפיו לבית המדרש. רואה אותו רבי טרפון ואומר לו, עקיבא, דע לך, שעל כל דלת אמות, נתחייבת שאמרו חכמים מת מצווה אינו נקבר אלא במקומו. אתה לוקח אותו לכתפיים, רבי עקיבא לקח את המת על הכתפיים, ודאי וודאי שהוא עשה איזה מצד כבוד המת, שלא יתבזה שם גביעתו של המת בדרך, שיהיה לו לפחות נביא אותו לקבר ישראל. אולי לא על דעתו שצריך את המת הזה להשאיר במקום, אמרו לו חכמים, דע לך שנתחייבת כל דל דמת שסחבת אותה על כתפיו. שאמרו חכמים, מת מצווה נקבר במקומו. זה תוכחה. אתה עושה מעשה, אתה משוכנע, כולך מלא רגוש עצום לכבד את, כן, את האדם הזה במותו, לדאוג לו לקבורה הגונה. פתאום אומרים לך שעשית עבירה. מה מוזר, לא? תוכחה. זאת אומרת, זו דוגמה אולי קיצונית. יש כמובן תוכחות שהן תוכחות שמכוונים להבנות גלויים יותר, לפעמים אפילו האדם עצמו יודע שהוא חטא, אבל הוא לא מוכיח את עצמו, פתאום מישהו בא ומוכיח אותו, זה ודאי וודאי, כן, אבל אפילו בדברים כאלה. אבל מזה יוצא לנו שלמעשה, מהי תוכחה? תוכחה זה ברור. תוכחה זה ברור. האישה אשר תאמר שתה, וגם לגמליך אשקה, היא האישה אשר הוכחת לעבדך. אומר רש"י, מה זה הוכחת? אומר שמזה מילה בצרפתית עתיקה, כן? לא זוכר כבר את המילה, הפורטניש, הפורטניש. ביררת. היא האישה אשר הוכחת, ביררת. אז להוכיח זה לברר. זאת אומרת, התוכחה היא בעצם דואגת לכך שהאמת לא תצלול במצולות באופן שחטאו של האדם יעלים את האמת, ואז כשהאמת נעלמת האדם יכול לעשות מה בראש שלו. מצוות התוכחה היא בעצם תובעת את עלבונה של האמת. היא אומרת לאדם, תארו לעצמכם שאתם חונכים מישהו בחשבון. הילד הקטן המתוק הזה עושה תרגיל של חילוק או כפל, כן? והוא אומר, 7 כפול 7, 51. אז אתה בתור מורה, אתה לא רשאי להגיד לו, בסדר. לא, טעות, 49. או, טעות, תחשוב עוד פעם. תחשב עוד פעם. 46. תחשוב היטב. אתה עומד על גביו, שאתה בעצם מופקד על האמת החשבונית. האמת המתמטית. הוכשרת לזה, זה התפקיד שלך, כמורה, או כחבר שמתמצא יותר מחברך. אתה מופקד על האמת. ואתה מחויב לבוא ולומר לה, לא לשאת לפנים. אחרת מהטעות הזו, תסתכלו יהודים בבית כנסת, בשבת, אם אתה קורא בתורה, ואתה טועה בדקדוק האותיות, אוי ואבוי לך. אם זה בית כנסת ספרדי, חבל לך על הזמן. אשכנזים ככה קצת ממלבלים את בעמלם בין עצמם, כן? לפעמים אתה יכול להמשיך למרות שיש שינויים של משמעות, לפעמים מסתפקים באיזה מלמון מתחת לשפה. ספרדים, וופ! מיד חצי בית כנסת, אם היה להם איזה משהו ביד, היו אולי גם זורקים עליך שם, כן? איזה במבה של הילד. מה זה? אתה משנה את מה שכתוב בתורה? לקרוא כמו שצריך. יש מקומות בכלל, גם בטעמים, לא מרפים ממך עם הטעמים. אפילו בדברים שהם לא שינוי משמעות, זה נשמע להם כמו צרמוניה כזה, כמו קקפוניה כזאת, שאתה, איי, לא יכול לשמוע. זה כאילו עקרת איזה תו אחד מסימפוניה של בטהובן למביני מוזיקה. הוא לא יכול לשמוע, האוזן שלו. לעצור, לעצור, לעצור. לא יכול. זה תוכחה. זאת אומרת, התוכחה היא בעצם הנציגות, היא הביטוי, היא הנאמנות לאמת, כן? אשרי אוזן, שומע תוכחה, אשרי איש, שומע תוכחה, בקרב חכמים ילין. מי אלה חכמים? אלו אנשים שעסוקים בבירור האמת מבוקר ועד ערב. אלו לא אנשים שבונים את חייהם על סמך כותרות העיתונים. שכל השקפת העולם זה גיבוב של חצאי שקרים או חצאי אמיתות. לא. אין אנשים שעם בוקר ועד ערב הם שוקדים על בירור האמת. אבל לא כל אחד יכול להתקרב אליהם. זה שורף. לא כל אחד יש לו את התכונות הנפלאות של הג'וק, שהוא יכול לחיות בסביבה של 4,000 מעלות צלסיוס במפעלי הפלדה של לידס. לא כל אחד. ג'וק זה יצור מדהים. הוא מסוגל לחיות בסביבה של חום, בסביבה שבן אדם רק מתקרב, הוא ניצלה שם. עפר ואפר הוא נעשה. עכשיו, כל אחד יכול להיות בסביבה כזה. צריך גנטיקה מיוחדת, צריך אהבת אמת גדולה, לחיות בקרבת הקור, קור ההיתוך של האמת, כן? תחת חבר, או תחת חבר, ולא תחת תלמיד חכם, אומרת הגמרא. חבר זה איזה ליסטים מאומות העולם, מה?
אה?
איך? לא, רק הרעיון הוא זה, כן. אנחנו שורד בסביבה כזו לוהטת. זה משל, מה? חבר זה שודד ליסטים מהאומה הפרסית, כך אומר שם רש"י. חבר, איזה חבורה, איזה קט ליסטים כזו, איזה מין קהילת ליסטים כזו מהאומה הפרסית. חבר. תחת חבר ולא תחת תלמיד חכם. כלומר, עדיף להיות שמש של חבר ולא של תלמיד חכם. כי תלמיד חכם, לצאת ידי חובתו, זה מאוד קשה. אתה נמצא ליד תלמיד חכם, תחשבו על זה, לשרת. מפחד לדבר, אני אומר את האמת, אני לא, יש תלמידי חיים שאני מפחד להתקרב אליהם בכלל. כל שכן, לשבת איתם כמה דקות. מה, אני יוכל לשמור על הדיבור כמו שצריך לידיים? אני אוכל להגיד דברים של טעם שעולים בקנה אחד עם העולם, המחשבות שלהם. זה מפחיד, לא? אנחנו רוצים להיות קצת קטנים, קצת לדבר חופשי. ליד תלמיד חכם קשה, קשה, ככל שיותר גדול, לשמש תלמיד חכם. מפחיד, לא? תחת חבר, יותר קל להיות שמש של חבר, כן? שהצרכים שלו והרצונות שלו יותר קרובים לטבע האנושי. לטבע הרגיל והמצוי, מאשר לשמש תלמיד חכם, שכל סדרי העדיפויות שלו ורצונותיו, הם הולכים מעלה מעלה, מעבר לחשיבה האנושית, מעבר לרצונות המצויים. בוא נה, איך אני אצא יחד לחובתו? איך אני? מתרחקים, מתרחקים. ואם אני רואה אנשים שקרובים לתלמידי חכמים, תלמידי חכמים יותר אצילי, מהיותר אצילי הנפש, כן, אנשים, אנשי אמת, אני רואה את השמשים שלהם, היא אומר, בואי, איך הוא שורד שם בסביבה הזו? איך הוא לוקח אותו הביתה בלם? נפלא, יפה מאוד, כן, יפה מאוד. הוא אומר לנו כאן, יעקב, רבי יעקב, קיריים אותו, כן, כתב, הדוגמה היא מת המצווה מגלה יותר מה זו תוכחה. יותר נכון, מגלה מה זה קבלת תוכחה, מה זה אהבת אמת מצד רבי עקיבא. למה? אומר לנו רבי יעקב, שכן אדם אחר היה נשבר. אתה בא לעשות מעשה טוב, אומרים לך, זרוק לפח, הקריבהו נא לפחתיך, הירצך. מה זה? פוסלים לך את המנחה, אתה בא עם כזו מנחה שמנה, לפי דעתך, אמרי לך, תראה לי, לכלבים. דבר מוזר. שכן, אדם אחר היה נשבר ואומר, אם כך מוטב לו לעשות דבר בפעם הבאה, דבר טוב. ואילו רבי עקיבא קיבל את הדברים בתור זרז, ואמר, אם כך אלמד תורה ועשה טוב יותר. יפה. אז מראה לנו זה רבי עקיבא, שכן, כל תורה שבעל פה אליבא דרבי עקיבא, עכשיו אפשר להבין, כן. וכול הוא, אליבא דרבי עקיבא, איך הם יכול לזכות באמת למצב כזה שכל תורה שבעל פה תהיה על פיו? זה כמובן שייך להערה שהוא אומר כאן, אהבת האמת העצומה של רבי עקיבא. כן, בעקבות התוכחה שלחה אותו ללמוד את ההלכה טוב יותר, כדי שפעם באה יעשה את המעשה, שלם מכל הצדדים. הוא לא דואג לאגו שלו. באתי לעשות מעשה טוב, ואומרים לי שזה עבירה, לא אעשה יותר. מה שאכפת לו זה לעשות רצון השם יתברך. אם זה לא רצונך, ריבונו של עולם, מה לי ולמעשה הזה? ולך רבי טרפון, תודה רבה שטרפת אותי. תודה רבה. אני מאוד מודה לך. זה דבר נפלא. זה מה שאמרנו. כן? אוזן שומעת תוכחה, בקרב חכמים ילין. אדם שאוהב אמת, הוא לא מפחד להתחכך. הוא לא מפחד להתקרב לסביבת הקור הלוהט. כן? של מידת האמת של חכמים. לא מפחד. אז תחת חבר ולא תחת תלמיד חכם. אז אמרתי שהתפלאתי, השתוממתי לראות את המשמשים האלו. לא מזכיר פה שמות כרגע, כן? יכולים לנחש פחות יותר, אבל לראות באמת את אותו בחור שמשמש את הרב כן, ממש, מביא לו את הספרים, לוקח אותו הביתה, מביא אותו מהבית לשיעור, ומנהל את עסקיו, משוחח איתו, מדבר. זה, בואי נע, השתחווה לשחבר והשתחוו לך. זה שהוא שמע שלו, זה עושה לו אחר חשק לדעת מי הבן אדם הזה. הוא קרוץ מזה חומר מיוחד, הוא לא יכול להיות ליצן, הוא לא יכול להיות אדם בעל התנהגות רגילה, המונית. צריך להיות איש אמת, מעניין להכיר אותו. בלי נדר, נתחיל להתקרב אליו יותר, להבין מי הבן אדם הזה, ששורד שם בסביבה הלוהטת הזאת. מאוד מעניין. ברוך אתה, אדוני, לך עולם שהכל נורא. זה העניין של תוכחה. אנחנו מאוד מאוד זקוקים. הגאון מווילנה המסופר שהוא היה מחזיק, היה משלם למגיד מדובנה כדי שיוכיח אותה. הגאון מווילנה, צריך גם להוכיח אותה, לא? מי יוכיח את הגאון מווילנה? מי יוכיח אותה? מי אנחנו נוכיח אותה? קטן עלינו. כן? קטן עליו. מי יוכיח אותו? הוא היה סוחר את המגיד מדובנה, מוכן לשלם לו כמה וכמה זהובים כדי שיבוא להוכיח אותו. מגיד היה יודע ככה, כן? היה איש אמת גדול, צדיק גדול, לא נושא פנים לשקר, רודף אמת שאין כדוגמתו, כן? פלאי פלאים, דקויות יוצאות מגדר רגיל. אז היה מזמין אותו הגאון שיוכיח אותו. כן? משיב אותו לפניו, תאמר לי מה בלימוד תורתי. כן? לא בסדר, מה בשיעותי לא בסדר, מה בנגתי לא בסדר. פעם הוא שלא משל, נותן לו תוכחה ברמז, כמו שכתוב כאן, אלה הדברים, ברמז, תן לו איזה תוכחה. הגאון כבר היה מבין, תודה, תודה, תודה רבה, משלם את הזהוב, הולך הביתה, מתפרנס מזה המגיד, כן, קצת אולי, וברוך השם, הגאון היה מתקדם במידת האמת, כן, יותר בשלימות שלו, בשלימות האישית, שלימות הלימוד וכן הלאה. כן. כן. מה? והיה מגיד שם מלמעלה, לא יודע. כמו רבי יוסף קארו, היה לו מגיד שהיה מוכיח אותו. כן, היה לו בת קול, ברוח הקודש, היה לו איזה מגיד מיוחד שהיה מוכיח אותו. מגיד, זה מלאך, כן. רבי יוסף קארו, היה לו מלאך שהיה מוכיח אותו. היום שתית מים יותר מדי בתאווה. כך היום, כך כתוב. שתית מים, כן. יש ספר. יש ספר נקרא מגיד משרים. מגיד משרים, איך נקרא ספר? לא, איך, לא. זה שוט מן השמיים, זה... איך נקרא? אולי ככה נקרא? מה? מה? מגיד משרים נקרא. או, תגיד. יפה. כן. מגיד משרים. אז זה דברים שהמגיד אמר לרבי יוסף קארו. אז אחד הדברים שהוא אומר לו שם, שתית מים יותר מדי בתאווה היום. איזה תוכחה. איפה יכול לדעת את הדבר הזה? שתי את המים בטבע. בסדר. כן. כן, מה? סליחה.
כשחיים אותה את הפרחה שלך להגיע למה מאוד
לדיכאון ו... עוד פעם, סליחה, מה אתה אומר?
כשחיים עם תוכחה
זאת. כל כך לא, אפשר להגיע מאוד לדיכאון, לא לדיכאון. נכון, תכף נראה. תכף נדבר על זה, נכון? מיד נגיע לזה, בסדר? אנחנו תכף נדבר על הבעייתיות שיש ב... זה רמוז כאן מה שאתה אומר. בוא, בדברי רש"י אגב, מה שאתה אומר רמוז, פלא. אנחנו מיד נדבר על זה בהרחבה. כן, לפי שהם דברי תוכחות, ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום, בהם, או, אם כן, מכיוון שהם דברי תוכחות, וכמו שאמרנו, שאלו דברים שבאים, בעצם, מצד מידת האמת, מצד האמת האלוקית, להוכיח את בני ישראל, או להזכיר להם את הבנותיהם, בפרט שמוזכרים כאן כל המקומות שבהם הם חטאו, ופה אנחנו נכנסים לדבריך. כלומר, כל מה שאמרנו בשבח האמת עכשיו, בשבח התוכחה, הוא אמת ויציב. אבל, כמו שהערת יפה, מה קורה? כמו שאמרנו, אם אתה לא אדם שמסוגל לקבל תוכחה, אם אתה לא מסוגל להסתובב ליד מלטינג פוט, אם אתה לא מסוגל להסתובב ליד קורי היתוך, כן? לא התאים, מה לעשות? אסור לקרב אותך לשם, אסור לקרב אליך את הגחל הלוהט של התוכחה. זו מידת אמת, כמו שראינו כאן בהערה היפה של יעקב. כן? שאם נקרב, לא לכל אחד אפשר לקרב את מידת האמת בצורה כזו. זה יכול לשרוף אותו לחלוטין. עד שהוא נקף אצבע לעשות מעשה טוב, לפי דעתו, לפי הבנתו, לפי הרגשתו, ואתה בא ונותן לו בומבה על הראש, אתה יכול לגמור אותו לחלוטין. הערה נכונה. אז אולי צריך למצוא דרך. להגיד לו את זה יותר בעדינות. פה אנחנו מכסים לתוך דברי רשי. העניין של הרמז, כולי, להבנת. רמז וכולי, יכול להיות. אבל יש בעיה. אז מכיוון שהם דברי תוכחות, ודברי התוכחות האלו עצמם נוגעים לדברים מאוד מרכזיים, כן? כמו שרואים בהמשך. למה זה נוגע? למעשים נוראים וקשים שעשו עם ישראל. בפרט עכשיו שהם נמצאים מול ארץ ישראל, תחשבו בפרספקטיבה כמה אדם מתבייש לפעמים להיזכר בדברים שהוא עשה. אין מזכירים לבעל תשובה את מעשיו הראשונים. מצד אחד אי אפשר להתעלם מעשיו הראשונים. בעל תשובה צריך להיות לדעת היטב מאיפה הוא בא, כן, ולאן הוא הולך. אבל מצד שני, אתה תעמוד ליד בעל תשובה. זכור, זכור, זכור מה עשית, אתה זוכר שם בתוך המרתף ההוא. מה אתה עושה? אתה צריך למצוא דרך לאמת אותו עם העבר העברייני שלו, כדי שלא יחזור לסורה, שלא יהיה סורו רע. זה הונאת דברים, לבוא ולומר לבעל תשובה בצורה בוטה וישירה. מה, אני לא זוכר מה עשית, מחייך, בוא, יש לי מזכיר לך מילה במילה. אתה זוכר שם באלת, בדיסקוטק, זוכר שהוא הרגיז אותך, תפסת בקבוק בירה, שברת אותה, הכנסת לו בראש, אתה זוכר? הוא מזדעזע בעל תשובה, מזדעזע. מה אתה, עזוב אותי, מה אתה עכשיו מזכיר את הדברים האלה? אז חזרתי בתשובה, מה אתה עכשיו מזכיר את הדברים האלה? אבל לעומת זה, אם הוא יגיד לו, שמע, לא היינו מי יודע מה בעבר שלנו. אתה זוכר, נו, נו, באלת, באלת. זהו, באלת, באלת. לא אומר יותר. הוא כבר יבין מעצמו, הוא כבר יבחר באיזה אופן לעלות את הדברים אל מול עיניו. אז כשאתה מתיח בו את הדברים בפרטי פרטים, עם הצבע, עם הטעמים, עם הריחות, לא טוב, לא טוב הדבר הזה. זה כבד, זו אמת אגב. אבל זו לא אמת לאמיתה. זו אמת לאמיתה, היא ממיתה אותו. תעזוב אותו. שחרר ממנו את הלחץ. כן? תגיד לו את זה במטושטש, והוא יבין. די לך כמעט ברמיזה. מספיק. כי אם אתה מתיח את האמת בצורה חזקה מדי על המצב העכשווי של האדם, אתה לא מאפשר לו להתפתח. אי אפשר להתפתח במצב כזה. זה רומס אותו, זה מבטל לו את הרצון, זה קורא אותו לגזרים, זה שובר, זה מרסק לו את הרצון. כי התקדמות היא יכולה להיות רק על בסיס הרצון. אז הרצון שלו שהולך וצומח במהלך התשובה, הנה כבר נבט מעט, כבר הציץ ופרח פרח של רצון טוב. עכשיו אתה רוצה לעודד את הרצון הזה? אז איך מעודדים רצון? כמובן, כדי שמעמידים מולו את האמת, נכון? אתה רוצה שיתקדם, נכון? אבל אתה צריך להעמיד את זה בצורה שתעודד את הרצון, ולא תמוטט אותו. זה מאוד חשוב. יש מכאן נפקמין עצומה לסדרי תוכחות, שאנחנו מוכרחים את עצמנו, להיזהר מהלקאה עצמית של אשמנו, בגדנו וחטאנו, בפרט שנותנים את המכות פה ליד הלב, כידוע, כן, צריך להיות כאן בדיוק במקום של הלב, שנותנים חזק מדי, הלב יכול להפסיק לפעום, לפעמים אני שומע ככה ב... כן, כן, כל בית המדרש, איזה מישהו שמכה על חטא, אבל הוא לא מכה על חטא, הוא מכה על הלב, עוד מעט יקבל דום לב, יקבל דום, בסדר, בסדר, חטאנו, אבל לא צריך, אנחנו לא חייבי מיטה, יש לנו זכות לנשום, לתקן, כן? כי לא חפץ הקדוש ברוך הוא במות המת, כי בשובו בדרכו מחיה. בסדר, תחזור בתשובה, למה צריך להכות חזק כל כך? יש בזה ספק מיטה? להיזהר, להיזהר, פיקוח נפש, כן?
יש מקרים שבין התוכחה היא נכנת המציאות, ואז אפילו
קרוב בפגיעה בזולת,
אין
מנוס לזה? שוב, תוכחה היא נועדה כדי להצמיח, כדי לגרום לאדם ששומע להיות טוב יותר. אם אנחנו לא משערים שפעולת התוכחה תעזור לו להתקדם, וזו צריך להיות להתקדם כרגע, יכול להיות שכרגע הוא כולו מתקרקם, אבל יכול להיות שאחרי זה הולך הביתה, יתחיל לעשות את התשובה שם. אנחנו מכירים את זה. לפעמים אנחנו מקבלים תוכחה, באותו רגע אנחנו מרגישים קשה נורא. אבל אחרי שהמוכיח נעלם, ואנחנו חוזרים לביתנו, אנחנו חושבים. ויחשוב את כל אשר עשתה כן? ושתי אשתו. והיא כשוך חמת המלך. כן? אז הוא מתחיל לחשוב על מה שהוא עשה. אבל זה כבר מאוחר, כי אי אפשר להקים אותו לתחייה. אבל הוא, כן? הוא בוחר לו אישה. כן? הוא בוחר לו אישה חדשה. והאישה החדשה הזו, היא מתקנת את מה שהוא קלקל אצל ושתי. הרי מה הוא קלקל אצל ושתי? הרשע הזה, מה הוא קלקל? מה הוא קלקל אצל ושתי? הוא דרש ממנה לבוא בעצם יום שבת. כן? סליחה, זה קשור למשהו אחר. הוא דרש ממנה לבוא לפני השרים להראות את יופיה, נכון? להראות את יופיה בקיצור. ודי לה מבין. והיא סירבה. מה יותר פשוט מאשר לסרב? לשמור על כבודה הנשי, לשמור על כבודו של המלך. ככה אתה עושה לאישה שלך, יזלזלו בך טיפש אחד. על כבודך אני דואגת. ודאי שזה גם כבודה. זה גם כבודם של אנשים שרואים. ביזיון נורא והיום. מלכות שמתנהלת, כן? מלכות שמתנהלת על בסיס כזה. איזה מין מלכות זה, יזלזלו בך. מה הוא עושה לה? הוא לא מסוגל לסבול את התוכחה. הוא הורג אותה. הורג אותה. מה עושה לו אסתר המלכה? היא מתקנת אותו בדבר הזה. אסתר, כן, בעצם החשיקה שלו באה. זה לא מצד, או הכבוד שהיא מביאה לו, זה לא מצד זה שהיא בפני השרים הוא מראה את יופיה. הוא לא מעיז להראות את יופיה בפני השרים. למה? כי אסתר היא כל כך נושאת חן. היא כל כך שייכת לחוכמת החן. אין מגדת, עמה ומולדתה. היא כולה נסתר. כשהוא נפגש עם אסתר, הוא נפגש עם היופי הנסתר. כשהוא נפגש עם היופי הנסתר, זה בעצם מה שגומל אותו מההתמכרות ליופי החיצוני, שאותו הוא רוצה לחשוף בעיני השרים. היא מתקנת אותו. היא מתקנת אותו. אסתר בעצם מוכיחה את אחשוורוש, אבל לא באופן של סירוב לבוא לפניו. ושתי סירבה. הוא לא יכול לקבל את מידת האמת בצורה הזו. באופן שמידת האמת נקרא דרך אישיותה של אסתר, אחשוורוש הבין למפרע את כל חטאיו כלפי אשתו. כל חטאיו. עד כדי כך. וזה הזכות שלו, שממנו יצא כורש, שלפחות בהתחלה היה מלך כשר. כורש, הפך אותיות כשר. בסוף יחמיץ. כן. מעניין. אבל יש לו את הזכות שיצא מנו מישהו שנותן רשות לבנות את בית המקדש. המקום הפנימי. מקום של השראת שכינה. זה המקצת שהוא ספג מאסתר. השאלה איך מוכיחים? אתה לא יכול להוכיח מלך בצורה כזו. לא תענה על ריב. לא תענה על רב. אתה לא יכול. אתה לא יכול. כן? מה? לא מוכנה. לא יכול. בוא נה, את מבזה אותו. הוא לא יכול לעמוד בזה למרות שאת צודקת. אבל תבוא הגרסה היותר מרוקחת של אסתר ותשלים את התוכחה הזאת.
שאלה, אבל
נגיד,
יש גזרים
הלכתים
פה, נגיד עכשיו בסיטואציה שמתקרים על מדינה ובכנסת,
ואנשים מדברים, תפילה, מסופן, 18, לא יודע, לכל, הוכחנו
פעם, פעמיים, זה לא
עזור.
שאלה
לוותר,
וכן,
איך
להוכיח?
טוב, שאלה גדולה, שאלה גדולה מאוד. קודם כל צריך לתקן את המובת הזה. לא ייתכן שבית המדרש כולם פטפטו וכולם ידברו. יש בזה איסור תורה, יש בזה ודאי איסור דרבנה, יש בזה הלכות מפורשות. חייבים להפסיק עם השאלה איך עושים את זה. כן? השאלה איך האמת יוצאת מפינו. זה שזה אמת להפסיק לדבר, זה ברור. השאלה איך זה יוצא מפינו. השאלה איך זה מבוטא, כן? דרך האישיות שלנו. האם זה מבוטא באיזה בוז ונקם, כן, ושנאה, כן, או שזה מבוטא מצד הנאמנות המופלאה, כן, של האדם לאמת, הדאגה לכבוד שמיים, אהבת הזולת, שהוא רוצה באמת בטובתו של הזולת. אם התוכחה לא יושבת על אהבת השם, על יראת הרוממות, ועל אהבת הזולת, כן, אהבת דבר השם, אהבת הזולת, כנברא בצלם, אין סיכוי שהתוכחה תצא מתוקנת. זאת אומרת, ברגע שהתוכחה לא עומד בבסיסה אהבת השם ואהבת האדם, אהבת האמת, כן? אהבת השם, אהבת האמת, אהבת האדם, אין סיכוי שהתוכחה תצא עם תורה מתוקנת. והמוכח מרגיש בזה. הוא מרגיש שאתה עושה לך שם. הוא מרגיש שהמוכיח הוא עושה איזה מצד אינטרסים פרטיים. כן? זה ברור. לא אכפת לו כבודי כל כך. כן? זה מרגיז אותו שאני מדבר. יש לו עניין אישי עם זה. זה מרגיז אותו שאני אסוף שבת. לא מעניין אותו שאני מחלל שבת, כן, בעצם ומפסיד את קדושת השבת, כן, או השם, כבוד השם מתחלל. זה לא מעניין אותו כך. זה מרגיז אותו שמישהו, כן, עושה הפך ממה שהוא עושה, ממה שהוא מאמין בו, מה שהוא מאמין בו. זה מרגיז אותו. לכן הוא זורק אבן, לכן הוא מקלל, כן, לכן הוא כועס על מחלל השבת. אז הוא לא יקבל, עם כל הכבוד, אין לי שום סיבה לקבל את מה שאתה אומר. כי הסגנון שבו אתה אומר, למרות שאתה אומר דברים נכונים, אבל אתה אומר את זה בסגנון שלא לא משכנע אותי. לא משכנע אותי. יש פה אינטרס פרטי. אז זה לא מתקבל. צריך לראות מתוך מה אנחנו מוכיחים. איזה נאמנות לטוב. כן? על פי זה להחליט. כן? מה לעשות? ספק אם יש מי שיכול להוכיח בדור הזה, במובן הזה. ספק אם יש מי שיכול לקבל תוכחה. זה מאוד מאוד קשה בדורנו להוכיח. אנחנו לא מדרגה כזו מתוקנת, שאת כל מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים בשם אהבת האמת הצרופה ואהבת הזולת. יש קושי עם הסיפור הזה, יש קושי. אנחנו צריכים לברור את דרכי התוכחה ולהעדיף דווקא את אהבת החינם. מוטב להיכשל באהבת חינם מאשר בשנאת חינם, כן? כדאי לראות אחריו קוק היה מוכיח בספרו מלאכים, בספר מלאכים כבני אדם, סיפורים מופלאים על דרכי התוכחה של הרב קוק. הוא היה מוכיח שרי מדינה גם, כן, בעם ישראל וגם מחוצה, כן, הבריטים, איך הוא היה מוכיח אותם? שאבות אבותיכם היו על העצים, קופים, כבר בעם ישראל, כבר רבי עקיבא אמר, כן, ואהבת לך כמוך זה כלל גדול בתורה, כן, אז מה, ככה הוא אמר לי, שר חשוב, אתם חושבים שהשר הזה נתן לו סתירה? ודאי שלא, הוא עמד דום, הוא עמד מול האמת, שבוטעה אמנם במילים קשות, אבל באיזה טהרת לב, באיזה הבעת פנים, לא באיזה מין כזו נזיפה כזו, קנטרנית כזו, שאבות אבותיכם היו על העצים והקוף, אז כבר רבי עקיבא, לא, הוא אמר את זה, איזה שלווה פנימית עמוקה ביותר, כאילו שכינה מדברת מתוך גרונו, זה בכלל לא הוא אמר, הוא ירגיש כאילו נשמת ישראל, לכל דורותיה, אומרת את זה, לא הרב קוק כאדם פרטי, גם כאדם פרטי הוא אדם גדול ועצום. אבל ירגיש כאילו עם ישראל לדורותיו עכשיו אומר לו שאבות אבותיכם וכו'. זה מה שהוא ירגיש. אז ודאי שהדברים התקבלו. יש שם המון סיפורים על תוכחות של הרב קוק, כן? לאנשים רבי עוצמה, גנרלים, אנשים גדולים, שהנהגתם חובקת עולם, בריטניה הגדולה, כן? שאלה איך אומרים את זה? שאלה איך אומרים כן לדבר עם אחרים תראה, זו סוגיה שאני עצמי מברר אותה אז כך שאין לי תשובות ברורות לזה עדיין. אני גם לא יודע אם אני עצמי בדבר הזה מתוקן די הצורך כדי להגיד לך תשובה על זה. יש בעלי תשובה שיש להם נטייה לשתף את חצי עולם בעניינים שלהם. כן, ואני בטוחם. מחפש את הדרך לעשות זה בצורה נכונה. אין לי תשובה ברורה בדבר הזה, אני חייב לומר. זה דבר שהוא אפשרי ודבר מוכרח גם. יש לנו כלל גדול. אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, כן? אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה, זה אדם, כן? שמכסה את פשעיו מפני בני אדם. נכון שמדובר בעיקר על חטאים שבין אדם למקום? בין אדם למקום דווקא. לא בין אדם לחברו. בין אדם לחברו יש מקום יותר לשיתוף, יותר לדיבור, יותר לדיבוב. בין אדם למקום יש בזה חילול השם. אתה מספר לחבר שלך שחטאת כלפי השם יתברך, יש בזה זילותה. שמע, עשיתי כך וכך למלך. כן? המלך הלך, ראיתי אותו, שפכתי עליו דלי מתוך האסלה. מה, אתה מספר לבן אדם שכך עשית למלך? אתה מספר? זה בעיה, כן? זה נקרא אשרי נשוי פשע כסוי חטא. אבל גם בדברים שהם עבירות שבין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, גם בדברים האלה צריך להיזהר. יש בזה לפעמים זילותה, יש בזה גדר של מגלה סוד, הולך רחיל, כן? שהוא מגלה את סודותיו שלו. לפעמים הוא מדבר על מציאויות או על מצבים או מעשים שיש בהם גילוי דעת על חולשות נפשיות גדולות מאוד, כן? ואפשר להשתמש בזה לרעה. אחרי זה פתאום יש יבוא ויגיד, נו, הוא סיפר על עצמו כך וכך, אל תקבל אותו למכרז הזה. אתה יודע מה הוא היה פעם? אתה יודע מה הוא עשה פעם? חבל, כן? יש כאלו גם שמספרים לארוסה שלהם, או לבחורה שאיתם יוצאים, לנשותיהם, מספרים להם כל מיני סיפורים מבהילים על עברם. זה דבר שיכול מאוד מאוד להפר את האיזון של האמון. אתה מספר את זה בצורה כל כך חיה, לא כמו איזה דבר שהיה בעינינו, בכזו רטיבות, כזו רלוונטיות, כולך אחוז שם בזיכרון של פרטי פרטים, לך תדע מה זה יעשה לה. היא חשבה שאתה א' ב' ג', פתאום אתה מכניס מרכיב חדש, כן, לדמות שלך. עכשיו היא צריכה לאכול את זה. זה לא דבר פשוט. לפרט אם אתה אומר את הדברים האלו בעיתוי אומלל, שממילא יש לה איזה חוסר אמון בך, ממילא מפקפקת בכמה וכמה דברים, פתאום גם זה נוסף על שונאינו. אתה מוסיף לעוד את הפרט הזה, זה מה שחסר. מה הפלא שאחרי זה היא מגיעה לפגישה השמינית ואומר לך, תראה, חשבתי על הקשר, נראה לי שזה לא יתאים. אבל למה? אבל היא תגיד לך, כדרכם של בנות, ואתה כבר שכחת, או לפחות לא מבין את המשמעות של מה שסיפרת לה אתמול, אתה לא מבין פתאום מה התהפכה על הראש. מה קרה? זה כבר מאוחר מדי. נכנס לה ספק כמו ערס של נחש, נכנס לה ספק לתוך הלב, היא כבר לא יכולה לקבל אותך. יש בזה דברים מאוד מורכבים. אני אמרתי, אני נמצא בעצמי מהלך של בירור של הסוגיה הזו, כן? זה לא מאתמול ולא משלשום, כבר שנים. יש הרבה מה לדבר בזה. יש הרבה מה לדבר, כן? לא חושב שאנחנו נספיק. אני רואה שכבר ממש אנחנו קרובים לקצה ארץ נושבת, כן? עוברים את הזמן, כן? אז אולי אנחנו קצת נתקדם כדי שלפחות יהיה לנו את רשי. מה? כן. ספק של מי? ספק של המוכיח?
ספק אם ההוכחה שלך
באה
מתוך
הקדה ומתוך... הספק הזה כנראה הוא ספק לחומרה. כן. לחומרה הכוונה היא לא להוכיח. כי הספק הזה, לפי מה שאנחנו רואים פה, נראה פה ברש"י, יש בו גדר של ספק נפשות. זה יכול לגרום לאדם, כן, להתנגד לך כפליים, או להוסיף כהנה וכהנה על חטאיו. יש בזה דברים, מופיע בחפץ חיים. בהלכות לשון הרע, יש בזה, והוכחת במצוות הוכחה שמה, כן? יש בזה גדר של ספק לחומרה, של לא להוכיח, לפעמים, אני אומר, כל מקרה לגופו, אבל יש מקום לדון בעניין הזה, מקום של ספק, כן? כאשר הספק הוא כזה, שני צדדי הספק הם ככה. שמה הוא יקבל את הוכחתי וישב למוטב, ושמה יתפרץ עליי, כן? בכפלי כפליים ויצא מזה מריבה ושנאה גדולה. כשמעבידים את הספק בצורה כזו, יותר קל להבין שהספק הוא לחומו. יש מקום להימנע מצוות הוכחה. כן, ירמי.
כל נושא ההוכחה, לדעתי, הוא גם תלוי במוכח עצמו, שהוא גם צריך לדעת לשקול את הדברים. ובהחלט, להוכיח בן אדם זה מאוד לא פשוט.
נכון.
זה עסק.
אז ברוך השם.
אבל אתה... זה עסק בונה...
כן.
זה גוש בטון שלא ניתן להוצאה אם בצל של הנדסה לפוצץ אותו. אני אומר את זה באחרונה.
אבל לא כולם, תראה, לא כולם כמוך. אתה בא פה ויושב ככה ממש, איך אומרים, כתלמיד לפני רבו, הדברים נכנסים כמים בקרבך, כשמן מזה. לא כל אחד, תראה, אתה איש חכם. אתה איש חכם, ברוך השם, ראית הרבה בחיים. אין פילי פלאים. לא בעת אני אומר. כל אחד מיושבים פה, הוא נמצא במקום אחר, כן? כל אחד מיושבים פה, ואני רואה את זה לפעמים בשיעורי מוסר, אתה יודע. אנחנו עוסקים הרבה במוסר, ואנחנו לא חסים על אנשים שיושבים שם. אנשים באים, ויש פעמים אנשים באים אומרים לי, תשמע, אני שוקל אולי לעזוב את השיעור. כן? תחליט אתה, מתאים לך, מתאים לך, לא מתאים. שמע, זה דברים וזה. בסדר, לא מתאים, לא מתאים. אני יכול גם לשקול, אולי לרכך מעט את דברי הזה. אפשר. אבל אנחנו קצת עסוקים בתחום הזה. אני רואה את האנשים שיושבים. כן. זה לא פשוט.
כן.
יפה.
זה לא המעין כמו הנשמה.
נכון.
וזה המצב האידיאלי, okay. ובזה אתה הולך חביבי.
ברוך השם, ברוך השם. לא, ילמדנו רבנו. אתה תשפיע עלינו את ההשפעה, כן, של אהבת התוכחה. כן, ברוך השם, ברוך השם. בכלל פה, אני חושב שבכלל, אנשים שבאים לפה, מכון מאיר, מתוקים, מתוקים, מתוקים. איזה לבבות, יוצא מגדר רגיל. אוהבים תוכחה. כן, אוהבים תוכחה. תראו באיזה זהירות, הרב ביגון מוכיח אותנו. רבנו, תראו באיזה זהירות. אין, זה פשוט לא יאמן. ואיזה מתק שפתיים, ותמיד עם חיוך, פעם לא תראה אותו מוכיח אותך. חבר'ה, אני מבקש כולם יקומו לזה, כולם מתפלל בשחרית פה. אני לא דבר כזה, לפעמים יש כאלה שלוקחים את זה בצחוק לצערנו, אתם יודעים. לוקחים את זה בצחוק, לא מבינים את כמה הוא רציני. זה שמתלווה לכל תוכחה שלו, חיוך נפלא ועוד איזה בדיחה. כן, כזה איזה... לא לטעות, לא לטעות, אלה דברים מאוד אמיתיים. כן, לא לטעות. הלאה. אלה הדברים, לפי שהם דברי תוכחות. או, הוא מנע כאן כל המקומות שהכיסו לפני המקום, זה שאמרנו, שדברי תוכחות הם כבדים וקשים יותר, בפרט שמתלווה לתוכחה גם הזכרת המקום, זה מה שאמרנו. הזכרת המקום היא מלבה את הרגשת הצער והכישלון. כן, כמו שאמרנו, כן? אתה זוכר מה עשית לנו, מה עשית באילת, בדיסקוטק, עם הבקבוק? או, מנע כאן כל המקומות שהכיסו לפני המקום בהם, לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז. מה עושה הזכרה ברמז? מה עושה הזכרה ברמז? זה מה שנקרא די לחכימה ברמיזה. מה עושה הזכרה ברמז? כשאתה מזכיר ברמז, אתה מרוויח את שני הרווחים. מצד אחד, פלוני מהרמז נזכר מה שהוא עשה, אבל מכיוון שזה לא מותח לו בפרטי פרטים וצבעי צבעים וריחות וטעמים, ממילא זה לא רומס לו את הרצון. זה דבר אחד. זה שכבר אמרתי את הדבר השני גם. מצד אחד הוא מתוודא על חטאו, מצד שני רצונו הטוב הוא מצליח, כן, לקלוט, להכיל את התוכחה ולהתפתח ממנה. כלומר, הרצון הטוב שרוצה באמת להתקן, כל אחד מאיתנו רוצה להתקן. הרצון הטוב שמלבלב ונובט, ברגע שהוא פוגש בדרכו את התוכחה ברמז, אז הרמז הזה גורם שהתוכחה היא גם תזכיר את החטא, אבל לא תרמוס את הרצון. עצם העובדה שאומרים לי דבר ברמז, זה כבר סימן שמכבדים אותי. כשאתה אומר לי דבר ברמז, זה סימן שאתה לא רומס אותי. אתה אומר לי ברמז, או, זה סימן שאתה חש לכבודי. אז גם אני מכבד את עצמי. גם אני לא מרגיש שנרמס כבודי. אמירה ברמז, אם כן, יש בה רווח כפול. גם הזכרת החטא, שאין מנוס מלהזכיר אותו, כי הוא חומר הגלם של התוכחה, אבל מצד שני, הוא לא מפריע לרצון להתפתח אל עבר התיקון הנדרש. כן? הנדרש, בעקבות החטא שעשית. זה המשמעות של רמז. כן? רק רגע, לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל. הנה הפואנטה. כלומר, כל מה שאמרנו על הזהירות בתוכחה זה כדי שהתוכחה לא תפגע חלילה בכבודן של ישראל. מה זה הכבוד? מה זה הכבוד? הכבוד זה נקודת האמת הפנימית שבתוכנו. זה הכבוד, זה צלם אלוקים שבנו. צלם אלוקים שבנו כל הזמן מפעפע, כל הזמן רוצה להתגלות. בעל תשובה, הגיע אל מכון מאיר. סימן שצלם אלוקים שבו התחיל להתעורר. והנה עושה את דרכו במציאות. והביא אותו לכאן, ויושיב אותו בשיעור. עכשיו, כשאמרנו, צריך לעשות את כל המאמצים שאותו צלם אלוקים לא יחזור למצבו הקדום, כלומר באסתר, באסתר פנים, שזה הכבוד שלו. הכבוד שלו זה צלם אלוקים. כל תוכחה שמחזירה את הצלם למצב היולי, למצב של בכוח, ומבטל את ההופעה שלו, זה נקרא פגימה בכבודם של ישראל. אומרת הגמרא, מסכת שבת. מוטב ישליך אדם עצמו אל כבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים. למה? כשאתה מלבין פני חברך ברבים, וזה יכול להיות גם בתוכך לא מרוסנת, מה עשית וכו' וכו', והוא מתבייש, מה קורה כאן בעצם שהוא מתבייש? מה קורה שהוא מתבייש? הוא חווה את הכישלון בכזו עוצמה שהוא כבר לא מאמין שיש לו סיכוי להתקן. במילים אחרות, הצלם לא רלוונטי, כי הצלם לא יכול להתגלות. זה לא שאין לו צלם אלוקים בזמן שהוא מתבייש, אבל הצלם לא רלוונטי, כאילו הצלם מנותק לחלוטין. הוא מנותק מן הצלם, ולמרות שזה קיים בתוכו, הוא לא יכול לזה שום שימוש. למה? כי משקל הביוש ומשקל הרגשת הכישלון כל כך אדיר, שהאדמה הזו היא אדמה חרוכה אשר לא תצמיח. זה כמו פצצת אטום שנופלת על מקום מסוים, שם כבר לא תוכל לזרוע. כך הוא חש. בשעה שאתה מבייש אותו ואתה מתיח לו את החטא בפניו, בפרט אם הוא אדם רגיש, הוא כל כך מתפעל מהחטא הנורא שהוא עשה, הוא מתבייש ומתייבש. זה שאתה מלבין את פניו ברבים, והלבנת פנים ברבים, כן, מה שנקרא בלשון חז"ל, זה נקרא, כן, אזיל, אזיל סומקה ואתי חברה. כלומר, הדם מסתלק מהפנים ויש לובן. לובן זה מת, פני המת לבנים. כלומר, אתה עכשיו את דמו סילקת, הרגת אותו. בהלבנת הפנים אתה גרמת לו שלא יאמין עוד ביכולתו לגלות את עולמו הפנימי. הפצצת את מסילת הרכבת בין צלם אלוקים לבין ההופעה שלו. הפצצת את המסילה. או בלשונו של הרב קוק, איך הוא אומר? באופן, איך הוא תשמע? זה כמו כאילו הכרת לו את השורש והוא לא יכול לעשות פירות. כדי כך. וכתוב, מוטב יפיל את עצמו לכבשן האש ולא ילבין את פני חברו. אומר הרב קוק, לא נוהגים כך למעשה. תראו לעצמכם ציור כזה. בא מישהו, מכוון את האקדח לרקתו של אדם מישראל ואומר לו, תלבין את פני חברך, תלבין אותו, או שאני הורג אותך. עכשיו, יש פה רבים, 100 איש, או 10 זה מספיק. 100 איש או 10, לא משנה, רבים, מיעוט רבים זה 10, תלבין את פני חברו שאני הורג אותך. מה אתה עושה? מה לך? לכאורה, לפי דברי חז"ל, תירא בי. אומר הרב, לא. זה כתוב לא בלשון הלכה. איך זה כתוב? נוח לו לאדם, נוח, היה ראוי, כך אומר הרב. אבל פי שבספר חסידים הוא כותב מפורש שזה להלכה. כלומר, לפי ספר חסידים זה ענף של איזה מצווה, של איזה? שלא תרצח. לפי ספר חסידים. אומר הרב קוק, ונראה לי שאין הדבר להלכה. ולמה? כי גם אם הלבינו את פניו ברבים, החיים של האדם הזה ממשיכים, והחיים יש בהם הרבה הזדמנויות ואפשרויות, ובעזרת השם האדם הזה יחזור לעצמו ונשמתו תמשיך לתת פרי. לא צריך להרוג, לא, הוא לא מת, הוא לא מת. כלומר, שהלבנת את פניו, החיים הם מלאי דינמיקה ושערי תשובה פתוחים תמיד, ובעזרת השם הוא יתוקן. אבל אומר הרב בסוף, כן, הרושם הוא שקשה לו מאוד לעבור על דברי ספר חסידים, ואז הוא אומר, אני מסכים עם ספר חסידים, באיזה תנאי? והכל תלוי בדבר ההלבנה. כלומר, אם אנחנו יודעים בוודאות שאותו אדם, מצד היכרותנו עמו, אנחנו יודעים שאותו אדם, אם נלבין את פניו ברבים, תלוי גם לפני איזה רבים, הוא ייכנס לכזו טראומה נפשית, ויש סיכוי גדול מאוד שהוא לא יעשה עוד פרי, אלא כל חייו הוא יהיה פשוט אפס אפסים, חסר אמון בעצמו, וחייו יעברו עליו בכזו סתמיות. אם אנחנו משערים שמדובר באדם כזה, הלכה כדברי ספר חסידים. עד כדי כך. מדהים. מה? אז הוא בעצם הופך איזה מין בן סורר המורה שלא היה ולא נברא. אבל אם אנחנו יודעים, לא יצויר במצב תיאורטי שיש אדם כזה, לגביו נאמר יהרג ולא יבוא. כן? אם אדם כזה הוא נוסע ביוש, לגביו אנחנו אומרים, מוטב שימות ולא ילבין. אדם כזה לא מלבינים. מה? לא, הוא אומר שזה להלכה. הוא אומר שזה להלכה. הוא לא אומר שם. כך מביא לפחות הרב. לא ראיתי שם, בעצם כן ראיתי שם בפנים, פעם לפני הרבה שנים. ראיתי את הלשון כפי שמביא אותה הרב. כן? זה פשוט. כן? ונראה לו שכך זה להלכה. מדהים. כן. זה נקרא מפני כבודם של ישראל. שימו לב, יוסף הצדיק, כשהוא פוגש את איכיו במצרים, והוא מתוודע אליהם. הוא לא אומר את זה בפני המצרים. למה הוא לא אומר את זה בפני המצרים? שלא יתביישו איכיו. כאשר המצרים ישמעו את כל הסיפור, כן? תלוי גם מי שומע את התוכחה. כלומר, שאתה מוכיח את הזולת, ומי ששומע את התוכחה זה אדם שהוא לא מחפש לסמוח בעידו של הזולת, של המוכח. זה בסדר. אבל אם זה ששומע את התוכחה, מהצד, הוא שמח בעידו של המוכח, זה דבר שיכול לגרום לביוש של המוכח. לכן יוסף לא אומר את הדברים בפני המצרים. ויותר מזה, איך אומר? גשונה, כן? גושונה אליי. דיבר איתם לשון, תחנונים, הראה להם שהוא מהול, דיבר איתם בלשון הקודש, וקרא להם בלשון אחי, תשימו לב. למה עושה את כל הפעולות האלו? כדי שהבושה של האחים לא תביא אותם למצב של פגיעה בכבודם. כל המאמץ העצום של יוסף, גושונה אליי, דיבר איתם בלשון רכה, לשון תחנונים, בשפת הקודש, הראה להם שהוא מהול. כל הפעולות האלו הן פעולות ריכוך, להראות לאחים שהוא פונה ואומר להם את הדברים, מחזיר אותם לעבר הנורא של מכירתו, לא כדי לפגוע בהם, אלא כדי שהתיקון יעשה. בתנאים המחמירים האלו, הוא מתוודע, מתוודע אליהם, מפני כבודם של ישראל.